אנחנו בעצם באמצע הסיפור על הגאולה, התחלנו בתחום המקום, לא, התחלנו מזמן, בתהליך של הגאולה, עברנו למקום ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, ועכשיו עוסקים במחוללים של הגאולה, במנהיגים של הגאולה, והפרק הזה, פרק נ"ג, עוסק במשה ואהרון. אנחנו נפתח במערל כמנהגנו, ואחר כך רעות תעלה לנו את הדף. אז זה פרק נ"ג ונ"ד עוסקים בעצם בדמויות שדרכם הגאולה נפעלת, מתרחשת, וכאן מדובר על משה ואהרון ומשיח ואליהו. כמו שאנחנו ראינו בוודאי, יש גם איזשהו קשר סמנטי באותיות, שזה מ' וא', רק לומר קוריוז שלפני הרבה שנים, הרב אליהו הגיע לשילה, אז הרב רום בקבלת פנים אמר שהסוד של הגאולה זה מ' וא', משה ואהרון, ומשיח ואליהו, ומרדכי ואסתר, והרב מרדכי אליהו, שגם הוא במ' וא', אז אנחנו בעצם עוסקים כרגע ביחס שבין משה לאהרון, ובהקשר הזה, איך אנחנו מבינים יותר טוב את היחס שבין מלך המשיח לבין אליהו הנביא, מה בדיוק תפקידם, תפקידו של כל אחד, מה תפקידם יחד. אז אנחנו מתחילים. אומר המהר"ל, כבר ביארנו בחיבור גבורות השם, כי לא היה דבר אחד בגאולה ראשונה במקרה. רק הכל בעצם ובכוונה. את הגאולה, גאולת מצרים, הכל קרה כמובן בהשגחה פרטית, בהשגחת השם באופן יזום. ולכך, מה שתמצא בגאולה ראשונה, שהיו הגואלים שניים, שהם משה ואהרון, אל תאמר כי זה היה במקרה. זאת אומרת, זה ש... אפשר היה לומר שאהרון הגיע לתמונה כי משה אמר שלא ישמעו לו, שפרעה לא ישמע לו, ושעם ישראל לא ישמע לו וכו', ואז אהרון צורף. אם אנחנו אומרים שהכל נעשה בעצם, אז זה לא קרה כתוצאה מאיזשהו תקלה או התפתחות נקודתית, אלא יש בזה איזשהו סוד, איזושהי שיטה. השיטה הזאת, אנחנו זוכרים שיש פסוק שאומר, כי מצא לך מארץ מצרים, אראנו מפלאות, זאת אומרת, כמו שהיו ביציאת מצרים, הייתה חוקיות כזו או אחרת, אותה חוקיות היא גם תהיה לעתיד לבוא בגאולה האחרונה. זה בעצם מה שאיתו פותח המהר"ל את הפרק. ואז הוא מתחיל לפרט. וכאשר יצאו ישראל ממצרים, אז היו ישראל לעם. כמו שביארנו והערכנו בזה, בחיבור גבורות השם. וכל עם, מצד שהם עם, יש להם חיבור אחד, וראויים שיהיו מתאחדים ומתקשרים חלקי העם זה בזה, עד שלא יהיו נפרדים. זאת אומרת, צריכים שהחלקים, אם רוצים להיות עם, אז עם זה שכל הפרטים הם מחוברים, אי אפשר שזה יהיה פירורים. וכאשר הם מתאחדים ומתקשרים החלקים, עדיין בשביל זה אינם נקראים עם אחד, זאת אומרת, זה שיש דבק, בין החלקים זה עוד לא הופך אותם לעם. למה? תכף נראה. רק דבר זה גורם שאינם מחולקים. שאם היו מחולקים, אינם רואים כלל להיות עם אחד. זאת אומרת, זה עוד לא אומר שהם עם, אבל בלי שהם מקושרים, אין שום סיכוי. זה כאילו חצי דרך. זאת אומרת, יש בעצם שני דברים בזה שהם יהיו עם, הוא עוד לא אמר את השני. הוא אמר שהראשון הוא שהם לא יהיו מחולקים. שלא היו נפרדים, שבלי זה אין מה לדבר בכלל. אחרי שהם לא נפרדים, יש עוד משהו שתכף נראה אותו, שהוא גורם להם להיות עם אחד. עכשיו הוא הולך לגאולת מצרים, וכנגד זה היה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, בין איש לחברו, עד שהיו ישראל מקושרים, מחוברים, בלתי מחולקים זה מזה. זאת אומרת, אהרון הכהן, הוא גרם שהם לא היו נפרדים. זה עוד לא סוף התהליך, כמו שאמרנו, אבל זה תנאי לתהליך. ובפרק כמה דסנדרין, תורת אמת הייתה בפיו, במשה כתיב, ומשפטיו עם ישראל, משה אמר, יקוב הדין את ההר, זה המשפט, אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין איש לחברו, שנאמר, בשלום ובמישור הלך איתי, עד כאן. אז בסנהדרין עוסקים ביחסי הגומלין האלה, בחיבור הזה שבין משה ואהרון. הרי לך כי אהרון, אומר המהר"ל, היה הקישור בין החלקים, עד שהיו מתחברים ומתקשרים יחד. ואהרון היה זה שבעצם חיבר את החלקים השונים, כדי שיהיה ביניהם איזשהו תקשורת. ותכף נראה מה, איך משה הפך אותם לעם. כי בלי משה, עדיין כמו שאמרנו קודם, הם עוד לא היו נחשבים כעם, הם היו אולי לא נפרדים ולא מחולקים, אבל עדיין זה לא נקרא עם אחד. בהמשך אותם סוגריים, מסביר המהר"ל מה היה בדיוק התפקיד של אהרון, איך הוא עשה את זה, איך הוא חיבר את הפרטים שהם לא היו לגמרי נפרדים. אז ההסבר הזה הוא בעבוד רבי נתן. ובעבוד רבי נתן, רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר ורבי השיב מאבון, שזה על אהרון מדובר. מלמד שהיה אהרון מהלך. פגע בו אדם רע או רשע, נתן לו שאלת שלום. היה אומר שלום לרשעים. למחר ביקש אותו האיש ללך ולעבור עבירה, אותו אדם רוצה להמשיך במנהג שלו, יש לו מנהג לעבור עבירות. וכן אמר, אוי לי, איך עשה עיניי ויראה את אהרון, בושתי ממנו, שנתן לי שלום. הרי הוא אמר לי שלום, אני לא יכול לעבור עבירות ככה, זה זה בושה. אם אני אראה אותו, איך אני אגיד לו שלום ככה? נמצא אותו האיש, נמנע מללך לעבור עבירה. אז זה אחד, שכיוון שהוא אמר שלום גם לרשעים, אז הרשעים התביישו לעבור עבירות, שלא היה פדיחה מהארון. ודבר שני שהוא עשה, שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הולך אהרון וישב לו אצל אחד מהם, ואומר לו, ראה בני, חברך, מה הוא עושה? מטרף ליבו, מחנק עצמו, תולש בשערו, ואמר, אוי לי, איך עשה עיניי בחברי, בושתי אמנו, שאני הוא ששרחתי עליו. והיה יושב אצלו, הכוונה שאהרון ישב עם השני, עד שהיה מוציא כל קינה שיש בליבו. שוב הולך אצלו חברו, ועושה לו כך, גם לחבר השני הוא היה עושה אותו דבר. זה סיפור ידוע. וכשפגעו זה בזה, נשקו וחיבקו זה לזה שנאמר, ויבקו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל עד כאן. אז אהרון הכהן, הוא זה שהיה משכין שלום, גם בין אדם לחברו, וגם היה יוצר מצב שאנשים מתביישים לעבור עבירות, כי לא נעים שאהרון יגיד לי שלום, אם הוא היה יודע מה אני עושה, אז בטח הוא לא היה אומר לי שלום, אז אני לא יעבור עבירה. אז זה היה בעצם התפקיד של אהרון הכהן, לחבר את עם ישראל שלא היו מחולקים. ממשיך המהר"ל, תכף נעצור, ועל ידי משה היו עם אחד לגמרי. כמו שאדם, אף שאיבריו וחלקיו הם רבים, והם מתחברים כמו שהוא הגוף. לא נקרא שם אדם אחד עליו, רק על ידי הנפש. זאת אומרת, זה שהאיברים הם מחוברים, זה עוד לא מספיק שהוא יהיה אדם. אדם זה כשיש חיות, שהוא צורה לאדם, כי הצורה היא אחת. ודברים אלו הם דברים ברורים מאוד למי שיבין דברי חוכמה. ולכך היו ישראל על ידי משה לעם אחד. כי על ידי אהרון נתקשרו ולא היה פירוד ביניהם. אהרון זה שבעצם חיבר את האיברים. אבל הוא משה היה מלך להם, והוא נחשב צורה לישראל, כמו מלך שנחשב צורה לעם, ולפיכך היה כל דבריו של משה במשפט, כמו המלך אשר נאמר עליו, מלך במשפט יעמיד ארץ, והבן הדברים האלו מאוד. נסכם ממש במשפט אחד, משה ואהרון, אם אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה גרפית, אז אהרון הוא היה דואג למישור האופקי, שכל האנשים ירגישו ביחד. ומשה קשר אותם למישור האנכי, משה הרים אותם למעלה, אל ריבונו של עולם כמו מלך, אז הוא היה אחראי על הצורה של ישראל. אהרון היה אחראי על הגוף, שהאיברים יהיו מקושרים. ומשה היה אחראי על הצורה, הכוונה, על הרוח, וככה הם נהיו עם. זה מה שבעצם הוליד עם ישראל, הוליד אותו לעם. אז משה ואהרון, שניהם היו אלה שחיברו את עם ישראל לשורש, זה נקרא גאולה. האם ישנם שאלות? אז זה הזמן. אני רוצה גם לשבח את את ליאת, שאני לא יודע איך זה קורה, אבל היא הייתה לפני חצי שעה בשבות רחל. אולי זה מהאוטובוס, אז יישר כוח. מצוין, מצוין, מצוין. כן, בכבוד, אז מה אתם אומרות? אפשר להמשיך? אפשר. מצוין. אז אם אפשר, אז רק עוד פסקה אחת קצרצרה, כאן במערל, ואחר כך אנחנו נעבור לדף שנשלח. ולעתיד תהיה הגאולה גם כן על ידי שניים. האחד הוא המלך המשיח, שהוא יהיה מאחד ישראל, שזה כמובן קשור למשה, והוא כמו צורה שהאדון נעשה אחד, כמו שהיה משה. וכך יהיה מדרגת המלך המשיח. והשני אליהו, שלא יהיה עניינו רק לחבר ולקשר ולסדר את ישראל הכל בחיבור אחד. אז גם לעתיד לבוא, הגאולה גם כן, כיוון שהגאולה היא לא הייתה במקרה, כמו שאמרנו קודם, היא גאולה במהות, לכן גם הגאולה האחרונה זה יהיה בשניים, כמו משה ואהרון, כך משיח ואליהו. אליהו זה בחינת אהרון שהוא מחבר, ומשה הוא בחינת, סליחה, משיח הוא בחינת משה, שהוא צורה לישראל. הוא בעצם נותן את הקשר אל הרוח, אל הנפש של האומה. אז כן, בכבוד.
לא הבנתי גם כשקראתי קודם, מה ההתייחסות הזאת למשיח ואליהו. גם מהבחינה של אליהו זה דמות שאנחנו מכירים אותה בהיסטורית היא הייתה, וגם כי משיח זה נשמע כמו תור תפקיד ולא התייחסות ספציפית לבן אדם, אז איך זה הולך ביחד?
כן, את אומרת שאליהו זה שם, זה שם של בן אדם, ומשיח זה תואר, נכון? זה השאלה?
כן.
נכון. אז כנראה שאליהו, כיוון שעל פי דברי חז"ל, הוא לא ממש אדם שחי בדור מסוים, אלא הוא עלה בסערה השמיימה. יודעים שגם לפי הזוהר הקדוש, אליהו הפך להיות בעצם מלאך. זה אדם שהפך למלאך. וההשלכה של זה היא שבעצם תפקידו, זאת אומרת, אליהו זה הפך משם, משם של אדם, זה הפך להיות לשם תואר, כאילו. גם כתוב שפנחס הוא אליהו. זה אותו עניין, כן? שיש איזשהו תואר לאליהו, שהוא כבר לא האדם, אלא הוא כבר משהו שהוא יותר כללי, יותר רחב. אנחנו גם יודעים, כתוב, בספר מלאכי, בסוף התנ"ך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. זאת אומרת, יש כנראה לשם אליהו, זה גם שם, אבל זה גם תואר. וזה בעצם הנקודה שכאן מדגיש המהר"ל, שאליהו, בהקשר הזה, יש לו תפקיד כאילו מערכתי בגאולה. זה לא משהו שהוא נקודתי. ובתפקידו הזה, וישיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם, אנחנו תכף נראה את הנקודה הזו. זאת אומרת, כנראה שכמו שמשיח הוא לא שם שקראו לבן אדם, קוראים לו משיח, אלא זה תואר, גם אליהו זה כמו תקן, זה כאילו משבצת. את צודקת בהבחנה, גם לי זה היה ככה דבר ששמתי לב אליו. אני חושב שהמסר פה מחז"ל הוא שבעצם אליהו הפך להיות שם של תואר. זאת אומרת, יש תקן שנקרא תקן אליהו.
תודה.
כן, בכבוד.
איך זה יכול להיות שפנחס הוא גם אליהו? כי פנחס היה לפני אליהו.
נכון. אז גם זה כתוב בזוהר הקדוש, שמדובר פה על נשמה משותפת, אפשר לקרוא לזה גלגול, אפשר לקרוא לזה קווי דמיון, זה לא משנה, אבל התיאור הזה, פנחס הוא אליהו, בעצם אומר שאותו תפקיד שפנחס מילא, גם אליהו מילא. לכן אפשר לראות, זה מאוד מאוד בולט בספר מלאכים, שאליהו מקנה, כמו שגם פנחס מקנה. כן, לכן חז"ל אומרים שזה היה בעצם גלגול, שאותה נשמה של פנחס היא גם הנשמה שבסוף התגלגלה לאליהו, ואותו אליהו הוא גם ממשיך משך הדורות. זאת אומרת, יש משהו בנשמת פנחס שהוא עובר מדור לדור. זה קצת דומה לנשמת משה רבנו. יש בגמרא, בש"ס, הרבה פעמים שכשהמורה אחד שואל שאלה, אז אומרים לו, קוראים לו בתואר משה. משה שפיר כאמר, משה טוב אמרת. זאת אומרת, למה? אבל לא קוראים לו משה, קוראים לו בכלל אביי. אלא זה איזה, כאילו משה הפך להיות כבר תואר. זה לא רק שם עצם, זה שם של תואר. זה קצת דומה, אני יודע, לא יודע אם יש באמת איזושהי דוגמה חיה לזה בדור שלנו, אבל לא יודע, אולי נניח רבי שמעון בר יוחאי, כתוב שהוא גם כאו, רבי נחמן, כתוב שהוא צאצא, יש לו ייחוס, עד דוד המלך, או בעל שם טוב, יש לו, הוא נשמע דוד המלך. מה זה אומר נשמע דוד המלך? הכוונה היא שיש איזשהו קווי דמיון בתפקיד, במהות, בין שני האישים הללו, כשכבר דוד הפך להיות משם עצם, משם של בן אדם, הוא הפך להיות תואר, משבצת. כן.
וגם אנשים קטנים יש להם קווי דמיון לנשמות האלה, או רק גדולי האור?
כן. אני מעריך שיש בכל אחד מאיתנו את הנגיעה לזה. אבל בעוצמה או בתפקיד, כאילו ביחס לעם ישראל, אז אליהו הנביא יש לו תפקיד כאילו שהוא לא רק בדור מסוים, הרי אליהו הנביא, אני רק אזכיר שהוא חי, ממש לא בדור של גאולה, בדור של דור גרוע מאוד, של עובדי עבודה זרה, מדובר על מלכות ישראל בתקופת אחאב, משהו נורא מחיה רוחנית. זאת אומרת, אליהו לא חי בדור של גאולה, אבל כנראה שהעניין של אליהו, אנחנו נראה שהוא עבר גם איזשהו תיקון, אליהו הנביא, מהקנאה היה איזו המתקה שהוא עבר, שבזכות אותה המתקה, הוא הפך להיות כאילו דמות מוכרחת בתהליך הגאולה. Okay. אז מה שלא קרה בדור שלו, כי הוא חי הרי בתקופת בית ראשון, יקרה בזאת השם בדור של גאולה, זה כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, הרי מלאכי התנבא כבר אחרי חורבן בית ראשון, מה הקשר לאליהו הנביא? אז כנראה שאליהו, ככה מבינים, אליהו זה בעצם סוג של תפקיד, ולא של בן אדם, כי הבן אדם כבר עלה בסערה, השמיים כבר מזמן.
תודה.
הרב?
כן, בכבוד.
אפשר לחדד מה ההבדל בתפקידים של המשיח ושל אליהו?
כן, כן, מה שבעצם בינתיים קראנו, שכמו שמשה ואהרון, אהרון היה אחראי על כאילו ליכוד של עם ישראל, שיש שלום ביניהם. הוא לא היה אחראי על האוריינטציה. משה רבנו היה אחראי על הכיוון, שאותו ציבור שעכשיו מגובש, הוא גם ירצה להיות בכיוון של עובדי השם, זה בעצם מה שמשה דאג. וכאן יש הסבר של המהר"ל, שגם המשיח הוא יהיה אחראי כמו משה על האוריינטציה, ואליהו יהיה אחראי על הקו האופקי, על הקו המאוזן, שיהיה שלום בין כולם, שכולם יהיו מגובשים. אני אתן דוגמה. כרגע אנחנו ביחד לומדים תורה. יש שתי מטרות. מטרה אחת, בעיניי, פחות חשובה, אבל לתנאי, שיהיה לך הרגשה נעימה כרגע. אתה תרגיש בנוח עם מי שאיתך בזום, עם מי שמדבר כרגע, שיהיה לך הרגשה נעימה. אם לא תהיה הרגשה נעימה, אם תהיה הרגשה גרועה, אני מעריך שלא בהכרח תישארי כאן. אבל העניין שבשיעור הוא לא רק לגרום נעימות לאנשים, אלא כדי להתקדם. אז ההרגשה הנעימה זה בחינת אהרון הכהן ואליהו הנביא. וההתקדמות היא בחינת משה רבנו ומשיח. בסדר?
תודה.
בשמחה. עכשיו רק נאמר עוד מילה, בינתיים ראו תוכל להעלות את, את הדף, נאמר שאליהו עבר מהפכה, זאת אומרת, להגיד שאליהו הוא מחבר, משיב לבבות על בנים, זה כאילו חידוש גדול, כי אליהו היה קנאי, הרי הוא בעצם גזר על עם ישראל בצורת 3 שנים. זה לא דבר פשוט, זאת אומרת, הוא היה מאוד קנאי, כמו פנחס. איך הוא הפך להיות, איך הוא הפך להיות פתאום מלאך הבריא, מלאך הרחמים? אז חז"ל בעצם מסבירים שכל המהפכה הזאת קרתה בהר סיני. כשאליהו רץ למערה, מגיע למערה, בורח מאחאב, מאיזבל יותר נכון, מגיע למערה, שם הוא עובר מהפכה. לא ברעש השם, לא בכוח השם, אלא בכל דממה דקה. וכשהוא בעצם סומך את אלישה להיות נביא תחתיו, משם חז"ל אומרים, שם התחיל איזו שליחות שנייה של אליהו, שליחות הפוכה לגמרי. שליחות של לימוד זכות על עם ישראל, שתכף נראה קצת את ההשלכות שלה. אז בדף קצת הוספנו מתוך כתבי הרב, קצת על היחס בין משה ואהרון, וקצת על אליהו. אז הרב מסביר במקום מספר אחת, על ההבדל, על היחס שבין מידת הנצח וההוד. הנצח זה משה רבנו, הוא בעצם קשור למידה הזאת, זה אם אנחנו עושים איזשהו סקירה של שבע ספירות מתוך ה-10, אז יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. יש מעל זה חוכמה, בינה ודעת, אם מישהו רוצה לצייר את זה, אז היא מוזמנת. יש חסד למעלה, או חסד, גבורה, סליחה, ותפארת, אופס, סליחה. חוכמה, בינה ודעת, חוכמה צד ימין, בינה, דעת זה האמצע, אחרי זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. שכל מידה היא בעצם הופעה של הופעה רוחנית, שקשורה לעולם שלנו. כשחוכמה, בינה ודעת הן בחינות עליונות יותר, הן בחינות תיאורטיות עיוניות, וחסד וגבורה זה שתי בחינות, שהן ראשיות כביכול, שהן בעצם בראש, אברהם ויצחק, ותפארת זה יעקב, נצח ועוד, נצח זה משה, עוד זה אהרון, יסוד זה יוסף הצדיק, מלכות דוד המלך, אלה בעצם הספירות שקשורות להופעה של השם בעולם. אז פה הרב מסביר את הקשר שבין הנצח והעוד. אז בואו נראה. אומר הרב, עולם הרעיונות מתחלק הוא, לשתי מערכות בכלל, לרעיונות מתנודדים, משתנים ומתנועים בתנועת הדירה, ולרעיונות קבועים, עומדים בצביונם בלא שינוי ותמורה. נקרא לזה נייח ונייד. יש כוחות נייחים, יש כוחות ניידים. אוקיי. אומר הרב, שתי הספירות של הנצח ושל ההוד מתגלות בשניהם יחד. למה? הנצח בתעצומתו הוא היסוד הקבוע. זאת אומרת, הנצח הוא משהו ששוזר, מנצח את הזמן. הוא לא משתנה לרגע. זה הנצח. והעוד ביפעתו הוא הפוך. היסוד המתנודד ומשתנה. זאת אומרת, העוד הוא בעצם המקום הנייד, המתפעל, לעומת הנצח שהוא מאוד קבוע. אומר הרב, אין ציור לתפוס אחת מהמערכות, ולא צירוף השנייה לה. זאת אומרת, נצח בלי הוד זה כיפאון מוחלט. הוד בלי נצח זה אין עמוד שדרה. לכן אומר הרב, אין הנצח מתגלה באיזוזו, אין כוח לנצח, כי אם כשההוד מעשי עליו מיפעת עודו. זאת אומרת, אם אין עוד, הנצח לא מתגלה ב- 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 בעוצמה. ואין העוד מלבבנו בהדרו, אין הדר להוד, כי אם כשעוז הנצח ממולא בתוכן פנימיותו, כי אחרת אין לו עמוד שדרה בכלל. אז הנצח הוא צריך למלא את הפנימיות של ההוד. הנצח זה הפנים, העוד זה החוץ. והם, אומר הרב, הצינורות של נבואת האמת, זה משה ואהרון. משה זה הנצח ואהרון זה ההוד. והשבילים המביאים את שפעת זיו האמת להחיות את כל היקום. אז יש צינור של נבואת האמת, שזה נצח, ויש גם שבילים זרועות איך מביאים את האור הזה להחיות את כל היקום. לכן גם כאשר משה ואהרון הולכים לפרעו, אז כתוב שמשה הוא זה שאומר את דבר השם, ואהרון מביא את זה לפרעו. גם כשמשה ואהרון מגיעים לעם ישראל, אותו עסק. משה אומר את דבר השם נטו, בלי שום עיגולי פינות, ואהרון הוא זה שבעצם תופר את הדברים, מחבר אותם, מתווך אותם, משדך אותם, כדי שעם ישראל יוכל גם לקלוט ולקבל את אותו אור. אז משה ואהרון זה בעצם הצינור של הנצח, ביחד עם הצינור של ההוד, שהוא מחבר את האור הזה, העצום, הגדול, ששוזר את כל המציאות, הוא בעצם מחבר אותה אליו. ושוב, נצח בלי הוד זה אמת שאילמת, שאין אפשרות לשמוע אותה. הוד בלי נצח זה פשוט אוסף גיבובי מילים שאין להם נקודת יסוד, שאין להם נקודת בסיסית, נקודה של עומק. לכן צריכים את החיבור שבין הנצח וההוד. עכשיו הגענו למקור הבא. אם יש שאלות, כמובן, אתם כרגיל מוזמנות להתפרץ.
הרב?
כן, בכבוד.
אפשר פירוש מילולי למילה יפה?
יפה?
כן.
כן, זה אלחם של שתי מילים אצל הרב קוק, זה המצאה נדמה של הרב קוק. יפעה זה חיבור של שתי מילים, יופי, הופעה. יפעה אז... זה הופעה יפה.
אז מה זה אומר ההוד ביפעתו?
בהופעה היפה שלו, במהימות שלו.
אוקיי, והרב, אני יודעת שמשה רבנו הוא באמת נצח, אבל לפעמים זה לא נראה שהוא בהכרח נצח, נגיד בחטא העגל, או כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא כן לכאורה זה קצת, הוא נצח מול הקדוש ברוך הוא, אבל מול האמת הוא, כן יש קצת בחינה של הוד, של אמנם ישראל חטאו, אבל כאילו נותנים להם עוד צ'אנס, זה קצת יותר משהו שהוא יותר רך.
כן, כן. בואי נראה רגע את ההוד באמת, אהרון הכהן, שהוא בעצם נמצא במחנה, שהם אוספים כסף, יש להם רעיון לעשות עגל, והוא זה שזורק את הזהב לאש והיא הופכת לעגל. זאת אומרת, אהרון הכהן כתוב כי פרעו אהרון, ושימצא בכמהם, זאת אומרת, אהרון היה באיזשהו אופן לא שותף, אבל באיזשהו אופן הוא היה שם בזירה כאילו. הוא הרבה יותר עם עם ישראל, הרבה 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 יותר. לכן אהרון הכהן הוא בעצם בתוך המחנה. משה רבנו הוא תמיד מחוץ למחנה. כשהוא גדל זה היה בבית פרעו, אחרי זה במדיין. אחרי זה כשהם מסרצה עם מצרים, הוא נוטה את אוהלו די מהר מחוץ למחנה. זאת אומרת, אהרון הוא הרבה יותר, כאילו מרגיש, נושם את עם ישראל. משה הוא יותר אומר את הדברים. הצודקת, שבוודאי שהוא מתפלל על עם ישראל, זה ברור, אבל הוא לא עוסק כאילו בתהליך בעצמו, הוא רואה את הדברים במבט חודר, במבט פנימי, זה עיקוב הדין את ההר, כמו שאנחנו ראינו קודם.
אבל לכאורה, זה עיקוב הדין את ההר, זה לא בהכרח מבט פנימי, כי מבט פנימי זה יותר משהו שהייתי חושבת שהוא הוד.
כן, כן, כן. נראה שהמבט שמביט משה, הוא בעצם חודר דרך ההווה, הוא רואה את הסך הכל, הוא רואה את הנצח. זה לא אומר שהוא לא מרחם בגלל זה. הוא מאוד מרחם, הוא מאוד מתפלל, והוא הופך את הדין כן, יש גמל מידות וכו'. משה רבנו הפך את הדין לחסד, לרחמים. אבל המהלך בתוך עם ישראל, בגלוי לפחות, הוא מהלך של נצח. זאת אומרת, משה רבנו הוא בעצם הנציג של אלוקים לפני עם ישראל. אהרון הכהן, קצת, אם הייתי עושה את זה בצורה מפושטת, הוא קצת כמו ועד כיתה. הוא זה שבעצם מארגן, כאילו, מסדר את עם ישראל, כן, למול האתגרים, גם הרוחניים, גם האחרים. לכן כאשר נפטר אהרון, כתוב ש ויבכו אותו כל בית ישראל 30 יום, זה דבר שהוא חידוש, שגם כאשר משה נפטר, אין אבל כזה. זאת אומרת, אהרון הכהן היה משהו שכל יהודי הרגיש שהוא כאילו מחיה אותו. לעומת משה רבנו, שהוא יותר נציג של הקדוש ברוך הוא בפני עם ישראל.
תודה.
שמחה. אנחנו במקום מספר 2, שם אומר הרב, בפסקה ידועה, פסקה שבאמת מאוד ככה מחברת את המקום של של אליהו הנביא בהקשר של לימוד זכות על עם ישראל. אומר הרב, אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים וחותב זכויותיהם של ישראל. כל מוצאי שבת, לא סתם, זה כנראה במעבר הזה שבין שבת ליום חול, אליהו יושב תחת עץ החיים וכותב את הזכויות של עם ישראל, את הצעידה לדרך, כאילו איך יוצאים משבת לימי החול. אז זה כמובן ציטוט מתוך הקבלה. אומר הרב, על כן ראוי לכל מי שיש שיחוש את תשוקה לרזה תורה, שהיא מידת גילוי אליהו, באיזה היא דרגה, מי שרוצה קצת את האור של אליהו הנביא, אפילו אם הוא רק בדרך דמיון, או הרגשה, או השגת השכל האנושי, קל וחומר אם עלה בחסד עליון, אותו אדם, למדרגות יותר גבוהות, אם אדם נמצא באיזשהו אופן קשור לרזי תורה, אז ראוי לו שבכל מוצאי שבת קודש יעשה גם הוא כמעשיו של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל. מי שבאמת רוצה שהאור של רזי תורה יאיר בו, הוא צריך לעסוק בזכויות של עם ישראל. ממשיך הרב ואומר, ויכיר בהכרה שכלית, ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל, ויקרת מעלתו. קודם כל צריך להכיר בעוצמה של עם ישראל. וידבק עצמו בכללות עם קדוש. זאת אומרת, לא רק להכיר את המעלה באופן תיאורטי עיוני, אלא גם לחבר את עצמו לעם הזה, עם השם, וסגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד שבהם, בעם ישראל. שגם הריקנים שבישראל, כל העולם כולו משוטט עליהם. זאת אומרת, אדם שרוצה שיהיה לו שייכות לרזי תורה, הוא צריך לחבר את עצמו לגודל הזה. לגודל שיש, לקודש שיש בכל יחיד ויחיד שבישראל. ואז הרב אומר, ויש להתרעד, זה כתוב גם בספר בורות הקודש, זה כתוב עם רווחים, ברעידה. ויש להתרעד ביראה קדושה, קדושת הנשמה הישראלית, האלוקית העליונה, של כל נפש מישראל. אדם צריך לרעוד ביחס לכל נפש. זה מידת אליהו הנביא, שוב, שהוא כותב את הזכויות של ישראל, אז גם הרב מנסה עכשיו לכתוב את הזכויות של ישראל, וזה מה שהוא עושה, וזה מה שיוצא לו. אז ויש להתרעד ביראה קדושה, מקדושת הנשמה האלוקית העליונה של כל נפש מישראל, ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשי אדם, בחומריות וברוחניות ובכל טוב. אדם צריך שיהיה לו רצון, תפילה, תשוקה, שיהיה הצלחה לכל יחיד מישראל, בכל מעשי אדם, גם בחומריות, גם ברוחניות. ואז הרב מתחיל לשיר, ומתוך מעמקי נשמתו, ירנן ויקרא, אשריכם ישראל, אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושע בהשם, אהבתיך עמי ולאומי, הבאתיך בכל ליבי ובכל נפשי, אחמודך בכל חום לב, בכל אש עצמותיי, אשתוקק לראות כבודך יופייך והדרכה, זה שיר מתלהב, את רומם, ותנסה, את תגדל בפי את צביוניך, ויצאו כל סגולותיך, זאת אומרת, כשעם ישראל יצא לאור, זה בא, כן, בגאולה כמובן, והנפלאות כמוסות בך, מן הכוח אל הפועל, את תנתה ותזרח בארץ את צביוניך, בארץ פערך, ויגלו לצפון ולים, לקדם ולמערב תפארת עוזיך, וגובה קרניך. וראו גויים צדקיך, וכל מלאכים כבודיך, וקרא לך שם חדש, אשר פי השם יקובנו, והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוקיך, בכף אלוקייך לפי הפסוק. אם כן, יש פה איזה מין, כאילו, מין רחמנות אדירה של אליהו הנביא, שזה זה, ודאי, ודאי, ודאי שזה מהפכה ביחס לקנאות וללימוד חובה של אליהו, כאשר הוא נמצא בתוך המערה, אז הוא אומר, עזבו את בריתך וכו', ושם השם בעצם יוצר איזה מין מהלך, שאליהו הוא זה שאמור לאסוף את הזכויות של ישראל, והוא מלך הברית, זאת אומרת, הוא זה שמעיד על הברית, לכן דרך אגב, לכן יש פרשנות שזה שאנחנו עושים כיסא של אליהו בברית מילה, זה בעצם חלק מהתיקון, כשאליהו ילך ויראה ויוודא, ככה זוהר הקדוש כותב, שהוא ילך ויראה שעם ישראל שומר בריתך, כי אליהו אמר בספר במלכים, עזבו בריתך, אז לכן הקדוש ברוך הוא גוזר עליו שיבוא לכל ברית, ואיפה שיהיה כיסא לאליהו, אז הוא יבוא והגיע ויראה שלא עזבו בריתך. אז עכשיו תפקידו בעצם הוא תפקיד בדיוק הפוך, תשובת המשקל. כן, הוא זה שבעצם יוצר בעם ישראל את השייכות, את הקשר, את התקווה לברית, כדי שהם יוכלו להיגאל. זה בעצם התפקיד של אליהו ביחס למלך המשיח. מלך המשיח הוא מלך. הוא אמור לארגן את הפעולות של קיבוץ גלויות, מלחמה באויבים, בניית בית המקדש, זה המשיח. אליהו אמור להיות, כאילו, לגבש את האמון בתוך עם ישראל. זה בעצם תפקידו. בסדר, מקובל עליכם? עוד קצת בדף, ואחרי זה נחזור חזרה כדי לסיים את הפרק. ברוך השם בפרקים קצרים יחסית, אז...
הרב, אפשר לשאול?
בוודאי.
איך רואים מכאן שאליהו בעצם מגבש את האמון בתוך עם ישראל? כאילו, מה קרה בתוך עם ישראל? בין אחד לשני, או מלמד עליהם זכויות מול הקדוש ברוך הוא?
אולי זה גם וגם. אולי זה גם וגם. זאת אומרת, זה שאליהו מסוגל ללמד זכות לפני השם, זה כיוון שהוא באמת יוצר כאילו אמון, יוצר כמו פיוס כזה, איזשהו שלום בתוך עם ישראל. כן, לכן תכף נראה, שיש, באמת, כאילו, חז"ל אומרים שהוא זה שבעצם יצליח להשכין שלום בין האבות לבנים, לדוגמה. זאת אומרת, יש פה משהו כאילו כפול, כדי שהוא יוכל ללמד זכות על עם ישראל, הוא צריך כאילו לתת, להצליח, לחבר את כל האיברים לאיזה גוף אחד שלם.
אוקיי, תודה.
שמחה. כן, אז במקור שלוש נאמר אותו רק בעל פה, שם בעצם הרב מסביר את ההבדל שבין משה רבנו שמכה בסלע, שכועס ומכה בסלע וככה, כן, קורא לעם ישראל שימון האמורים, לבין אליהו הנביא, שהוא בעצם מבשר שלום ועושה בעולם שלום, כשהוא מבין שבכל אחד יש נקודה פנימית, אז בעצם אליהו זה התיקון של חטא משה רבנו. זאת אומרת, מה שמשה לא הצליח במי מריבה, אליהו מצליח בסופו של תהליך, מצליח כן לעשות. והרב ככה אומר, קושר את זה, הוא אומר, זה ההבדל שבין תורת הנגלה של משה רבנו, לבין תורת חסד, שהיא תורה עליונה, תורת הסוד, שהיא תורת אליהו. זאת אומרת, אליהו כדי לראות, ללמד זכות על ישראל, הוא צריך להעמיק מאוד. והרב הרב, הרב, הרב שם באמת מסביר שאליהו הנביא, הוא עבר תהליך של ביסום. זאת אומרת, בשלב הראשון הוא היה קנאי מאוד. אחרי שהוא התבשם, אז הוא יכול באמת להצליח לתקן כאילו את, את הכעס, כי באמת הרי עם ישראל היו ממרים, באמת זה עובדה. הם התלוננו ובחו וכן, כיתרו. אבל אליהו, הוא חודר פנימה. רק נקרא, רק אולי משפט אחד. תורת חסד, זה בשורה, מכאן יש לנו נצאות, זה בשורה חמישית. כן, תורת חסד היא תורה דלאלה, בדיוק שם, תורת הסוד, שהיא אותה תורה מתגלה לישרים, על פי אליהו ביסודה, בהתבשמו כבר, זה יש שם טעות. והרי הוא, בדיוק מוכן, לפני כל הכבוד, והרי הוא מוכן לשליחותו, לבשר שלום, לעשות שלום בעולם, ולהשוות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. אליהו הוא זה שבעצם רק מדביק, והוא בעצמו, וזה חידוש, והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבנו, שישוב לדבר אל הסלע, במקום ההקעה שעברה. אליהו הוא זה שמצליח לגרום כאילו כביכול למשה להתחיל לדבר לסלעים, ולא להקות אותם. הסלע כאן כמובן זה דימוי לעם ישראל. וגילויה של תורת חסד בהתפרסה ברחבה, על ידי תמידי חכמים בדורות האחרונים, אינון דעתיין מסתרי דמשה. זאת אומרת, יש איזה מין כאילו כניסה של תורת אליהו לתוך, לתוך בית המדרש, זה שאפשר לגלות ולהפיץ החוצה את אותם באמת סודות, זה חידוש גדול, שגם אותם אנשים שהם מצד משה, גם הם עוסקים בסוד, כמו שאליהו עסק. ועל ידה יוכל אור של סוכת שלום להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים, ועל כל המון לאומים אשר יבוא מרחוק, מאפסי ארץ, לשם השם צבאות אלוקי ישראל, המלך שהשלום שלו. זאת אומרת, כשיהיה חיבור כאילו, בין אליהו ומשה, שם בעצם מגיע, האור האלוקי מגיע למקסימום שלו, מגיע לתכלית שלו. כן? לכן צריך בדור הגאולה, גם את המשיח, שהוא בחינת משה, וגם את אליהו, שהוא בחינת אהרון. נחזור חזרה ברשותכם למערל אלינו. אז הגענו בעצם לזה שכשם שהגאולה בגאולת מצרים הייתה משה ואהרון, כך בדור האחרון יהיה גאולה מבחינת משיח ואליהו. עכשיו המערל עובר, עושה איזה מין close up כאילו, על מה התפקיד של אליהו הנביא. ובסוף מסכת עדויות, אמר רבי יהושע, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו, זה כמובן משפט מיוחד, כי בדרך כלל לא כותבים כך את הדברים, הלכה למשה מסיני, וזה לא סתם, כאילו עד משה, שאין אליהו בא לתמה ולתאר, לרחק ולקרב. אליהו לא בא כדי לברר ולהעביר את התמונה, גם פנימה, גם החוצה, אלא לרחק המקורבים בזרוע, ולקרב המרוחקים בזרוע. זאת אומרת, תכף נראה שאליהו בא רק כאילו לחפר על דברים לא הוגנים שנעשו, שהיו כאלה שקרבו אותם בזרוע, בצורה לא הוגנת, בכוח, היו כאלה שהפוך, רחקו אותם בזרוע, אז הוא בא לתקן רק את העוולות האלה. מה, איך זה בא לידי ביטוי? משפחת בית שריפה הייתה בעבר הירדן, וריחקו הבני ציון בזרוע. ועוד אחרת הייתה שם, וקרבו בני ציון בזרוע. זאת אומרת, היו כאלה שהוציאו אותם מעם ישראל בכוח, או שהכניסו לעם ישראל בכוח. אז את זה, כגון אלו, אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב. אז זה אחד, אליהו בעצם הוא הוועדה למניעת אלימות, שמי שקרבו וערכו אותו בזרוע, אליהו מתקן את העוולות האלה. זה דעה ראשונה. רבי יהודה אומר, לקרב, אבל לא לרחק. מי שיתקרב אפילו בזרוע, הוא לא מרחיק אותו. מי שיתרחק בזרוע, הוא עכשיו מקרב אותו. אז אליהו יש התפקיד שהוא רק של חסד. אם הייתה טעות כביכול, טעות שהיא לטובה, את זה אליהו לא לוקח. משאיר את זה ככה. אם הייתה טעות שהיא לרעה, את זה הוא מתקן. אז זה דעת רבי יהודה. זה עוד יותר טוב לאליהו. זה פחות כאילו מה שמה שהיה קודם. יותר אופטימי נקרא לזה. רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת. כוונה לפתור בעיות, חילוקי דעות שיש, לפתור מריבות. חכמים אומרים, לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות שלום ביניהם. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, וגומר וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, ושלום תכף נראה, זה יותר מאשר רק לפתור מחלוקות. זה יותר עמוק. עכשיו, אז יש בעצם סיכום, יש ארבע דעות, מה עושה אליהו? האם לרחק ולקרב את מי שעשו לו עוול בזרוע? האם רק לקרב? האם להשוות מחלוקת? או לעשות שלום? אלה בעצם ארבעה דברים שאליהו, או ארבע דעות, מה אליהו אמור לעשות לעתיד לבוא. בכל מקרה מדובר פה על משהו שהוא בתוך עם ישראל. כאילו אין פה שום צד שבו הוא עוזר באיזשהו משהו אל מול ריבונו של עולם, אלא רק כאילו בתוך משהו פנימי, שר הפנים נקרא לזה. לעומת המשיח שאנחנו נראה שהוא שר החוץ. אומר המהר"ל, ובאור עניין זה, כן, בכבוד.
הרב אמר שאחד מהדעות זה שאליהו ירחק את, יוציא בכוח את מי שלא אמור להיות בעם ישראל, איך זה יכול להיות?
לא, 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 הפוך, הפוך. לרחק את מי שקרבו אותו בזרוע. היה עוול, לפני הרבה שנים, היו איזו משפחה בני ציון, היה, הוא היה איש כנראה אלים קצת, והוא גרם לקירוב משפחה שלא צריך לקרב אותה, הכוונה, החשבה של משפחה כיהודית שהם לא יהודים באמת בזרוע, וגם הפוך, הוא גם מרחיק בזרוע. אז אליהו מה שהוא עושה, הוא רק סך הכל פותר את העוולה, הוא כאילו מבטל את, ה, את, את, ה, את, ה, את, ה, את האלימות של אותו בן ציון הזה.
אז מה זה אומר שהוא מרחק את מי שקרבו אותו בזרוע?
שמי שקרבו אותו שלא כהוגן, הוא מחזיר אותו חזרה למעמד האמיתי שלו. אני מבין את השאלה, וגם את הרקע של השאלה, אז פה זה לא הכוונה. הכוונה היא לא שהוא היה מכון גיור, אלא הכוונה הייתה שהייתה איזו משפחה שהיה עליה כנראה איזשהו ערעור כזה או אחר, אבל כיוון שבן ציון הזה, הוא היה בן אדם אלים, אז הוא הצליח כאילו ליצור איזשהו מעמד כזה או אחר, שהוא לא הוגן, שהוא לא נכון. אז אליהו מתקן את המעמד הזה. זה דעה אחת. הדעה השנייה שהוא רק מקרב. כאילו מי שיתקרב אפילו בזרוע זה לא משנה, הוא הולך להשאיר אותו ככה. אבל מי שיתרחק בזרוע, שזה לא בסדר, שאדם ש... אמור להיות, כן, כאילו בתוך כלל ישראל, ואיכשהו הרחיקו אותו, יש לו חרם עליו, ואת החרם הזה אליהו פותר.
סליחה, ועדיין לא הבנתי מה דעה אומרת שאליהו עושה.
איך הוא כאילו עושה את זה? איך הוא עושה, את שואלת? איך הוא עושה או מה הוא עושה?
אני לא שמעתי, היה לי ניתוק.
שאלתי אם, איך הוא עושה או מה
לא
הוא עושה.
לא הבנתי מה הוא עושה.
הוא בעצם זה שאמור לברר את הייחוס של עם ישראל, אבל לא לגבי כל המערכת, אלא רק כאלה שאנחנו יודעים שהיה שם כאילו או קבלה או הרחקה, אבל בצורה אלימה. רק אותה, רק בהם הוא בעצם מטפל.
אני שוב היה לי קטיעה, אני מצטערת, לא שמעתי את
זה. אין שום בעיה. אליהו לפי אותה שיטה, שרבן חנניה בן זכאי, הוא סך הכל פותר בעיות של אלימות. אם היה מישהו שעשה מעשים לא כהוגן, וקרב או הרחיק בצורה שהיא לא הגונה, בגלל שהוא היה אלים, אז אליהו הנביא, הוא פותר לו את ה... הוא מחזיר את המצב לקדמותו. רק באירועים שהם אירועי אלימות.
אז בעצם במילים אחרות, הוא מוציא מכלל ישראל את מי שקרבו אותו באלימות, ומחזיר לכלל ישראל את מי שהרחיקו אותו באלימות?
בדיוק ככה, בדיוק. זה דעה אחת. דעה שנייה של רבי יהודה, שהוא עושה את זה רק לטובה. מי שהרחיקו באלימות, הוא עכשיו מחזיר אותו, מי שקרבו אפילו באלימות, הוא משאיר אותו. לא נוגע בו.
אז אני פשוט לא מבינה איך לפי הדעה הזאת זה יכול להיות הגיוני, כי אם, כאילו, אפילו אם היה טעות, איכשהו, אחרי כמה דורות זה, איך אפשר לבטל, כאילו, מישהו שנכנס לכלל ישראל? זה כמו הערב רב, זה לא הוציא אותם בסוף מכלל ישראל.
נכון. נכון. אז פה זה לא שהוא אומר הם לא יהודים או כן יהודים, אלא פה מדובר על משפחה פסולה. הכוונה, ייחוס פסול, זה לא שהם לא יהודים. יש בה, כן, יש בהם פסולים. לדוגמה, ממזר. לדוגמה, חלל, וכן הלאה. אז בייחוס שלהם יש איזה כוכבית שהם פסולים. אם זה היה בזרוע, הוא מתקן את זה. נניח, אותו בן ציון קבע עליהם, רשם את תעודת זהות שלהם, שהם אסורים נניח לכהונה, כי הם חללים. יש בטח, אתם יודעים שיש כזה, אני לא יודע אם זה נכון, אם זה, כן, תואם את המציאות, אבל יש אומרים שהשם אזולאי הוא של כהנים, יש הרבה כהנים אזולאי. אז אזולאי זה ראשי תיבות, אישה, זונה וחללה, לא ייקחו. זה וורד כזה, אני לא יודע אם זה נכון בכלל. אבל אם זה נכון, על הצד שזה נכון, אז יש כהנים שהם, כאילו יש להם שם של חלל. אז אם זה קרה באלימות בצורה שהיא לא הוגנת, אליהו מבטל את זה, את הכוכבית הזאת בתעודת זהות. בסדר?
שומעים אותי?
עכשיו שומעים קצת, אולי. אוקיי, אז זה הקיצור.
טוב, אז אני פשוט אתנתק ואחזור, אבל אני... תודה על התשובה.
בשמחה, בשמחה. ועכשיו אנחנו בעצם פותחים את הארבעה, את הארבע דעות הללו, ובזה נסיים. ובאור עניין זה אומר המהר"ל, שיהיה מלך המשיח, מלך כמו שאמרנו, ועוד יהיה להם אליהו זכור לטוב, שיהיה מסדר אותם, עד שיהיו מקושרים, שאם יש משפחה שהיא, כמו שאמרנו קודם, שהיא פסולה, אז הוא מחבר אותם חזרה. ולפיכך אליהו זכור לטוב, בא לקרב ולרחק אותם שהם מוחקים בזרוע. ואותם שהם מקורבים בזרוע. זה בעצם הדעה הראשונה כמובן. ואותם שהם, סליחה, וסדר המשפחות והשתלשלות שלהם, הוא סדר וחיבור אל ישראל, ולפיכך בא לקרב אשר מרוחקים בזרוע, ולהרחק המקורבים בזרוע. ולפי זה פירוש וישיב לב אבות על בנים ובנים על אבותם. מה זה אומר? מה זה בדיוק הפסוק הזה? שידעו סדר יחוסם והשתלשלות שלהם. יש איזה עניין שהם ידעו את המעמד שלהם באמת. מי הוא אב של זה ומי הוא בנו. וזהו, וישיב לב אבות על בנים ובנים על אבות. כל עניין זה קישור וחיבור ישראל. זאת אומרת, מה שבעצם אליהו עושה, עובד, זה לחבר בחזרה את כלל ישראל. ולפיכך מקרב את מי שראוי לקרב, ולרחק את מי שראוי לרחק, עד שיהיה עניין ישראל מסודר כראוי, ויהיו אחד הידי זה לגמרי, ולא יעבור זר בתוכם. זה הדעה הראשונה. ולפי, ולדעת רבי יהודה, מפני שאליהו זכור לטוב, לא יבוא רק לטוב ולא לרעה. הוא לא רוצה לגרום נזק, הוא רוצה רק לעזור. ולפיכך לא יבוא רק לקרב ולא לרחק. שזהו אינו ראוי למידת אליהו שהוא הטוב, הוא הרי זכור לטוב. זוכרים אותו לטובה כי הוא עושה דברים טובים. אז לכן הוא אך רק מקרב והוא לא מרחק. ולדעת רבי שמעון, יבוא להשוות המחלוקת. כוונה את חילוקי הדעות, ויעשה שלום במריבות, כמו גישור. שזה הדבר ראוי לאליהו. כמו שהיה מידת אליהו, סליחה, כמו שהיה מידת אהרון, כמו שהתבהר, שהיה משווה הכל. ולפרח אליהו יהיה משווה המחלוקת. שלא יהיה מחלוקת עוד בישראל. ובשביל זה נשלח אליהו. אז אליהו, לפי הדעה השלישית, הוא מגיע שלא יהיה מריבות, הוא האיש של השלום. ולפי זה, הוא שכתוב וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, על אבות, רצה לומר שיסיר מהם המחלוקת. ובזה שייך לומר וישיב לב אבות על בנים. ורצה לומר שמתחילה, אף בין אבות לבנים היה מחלוקת. ואתה וישיב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אז היה מחלוקת בין אב לבן, והוא זה שבעצם, כן, מחבר. אנחנו זוכרים שיש בסום מסכת סוטה, כתוב שלעתיד לבוא, אז בן מנבל אב, בת קמה באימה, אויבי איש אנשי ביתו. אז את זה אליהו אמור לפתור. חכמים אומרים, שיבוא להרבות שלום בעולם. לא רק שלא יהיה מחלוקת, אלא שיהיה שלום. מה ההבדל בין שלום לבין אין מחלוקת? זה לכאורה אותו עניין. אומר המהר"ל, כלומר, מעלה שלו יותר עליונה, ולא לבד להסיר המחלוקת, כי לפעמים אין מחלוקת, מכל מקום אין שלום, לפעמים אין ויכוח, אבל גם אין טוב, כאילו, יש נתק כזה. הבישות, שיהיה להם לב אחד לגמרי, וראוי שיהיה העולם בלב אחד כמו אבות ובנים שהם אחד לגמרי. וזהו תכלית האחדות. לפיכך אמר שיעשה אליהו שלום בעולם, לקרב את ישראל בחיבור גמור. ודברי הכל, עניין אליהו זכור לטוב, הוא הסדר והקישור שיהיה על ידו לישראל. אז עד לכאן, כן, בעצם העניין של אליהו הנביא, הוא לחבר את עם ישראל בינם ובין עצמם, והעניין של משיח או כן, משה רבנו, הוא לחבר אותם לקדוש ברוך הוא. אז אליהו זה בעצם העניין שלו. ההמשך הוא עוד מדרש, שאומר שיש חמישה מקומות שכתוב יעקב עם וב, וחמישה מקומות שאליהו כתוב אליה, בלי וב. אומר המדרש שיעקב לקח ערבון את החמש ובים האלה מאליהו, כדי שאליהו יעמוד בעניין הזה וילך ו... יציל את עם ישראל. זה ממש מעניין, ויש שם סיפור שלם על החמישה מקומות האלה, שזה חמישה ובים, שזה אצבעות של היד. קיצור, בשורה התחתונה, יש איזשהו דו-שיח בין יעקב אבינו עליו השלום, לבין אליהו, שיעקב רוצה להכריח את אליהו להגיע, אז הוא לוקח, כן, חמש פעמים וב מאליהו, ושבטוח אליהו יבוא ללמד זכות על ישראל. למה יעקב לא עושה את התרגיל הזה עם משה רבנו, או עם מלך המשיח, לא דווקא עם אליהו? כנראה שיעקב מבין שהסיבה, באמת המחולל של הגאולה זה המשיח. באמת המחולל של הגאולה זה משה רבנו. אבל המנוע הוא אהרון הכהן. המנוע זה אליהו. לכן יעקב אבינו אומר, הגאולה, היא חייבת לעבור דרך אליהו, אני חייב ליצור מצב שהוא עושה תפקידו. זאת אומרת, למרות שזה נראה כמו רק מספר 2 כביכול, אבל הוא זה שמחולל, בלי הדבר הזה אין סיכוי שתהיה גאולה. הוא זה שבעצם כאילו מתניע את התהליך. האחדות בעם ישראל, השלום, האהבה, האחווה בתוך עם ישראל, הצדק, היושר, הוא זה שבעצם מתניע את התהליך של הגאולה. ולכן, שוב, בגאולה יהיו שני כוחות. כשם שהיו משה ואהרון בגאולת מצרים, וכשם שהיו מרדכי ואסתר, פה זה לא כתוב, אבל זה גם כן, בגאולת בית שני, כך יהיה משיח ואליהו בגאולה האחרונה, כדי לחבר את עם ישראל ביניהם, קודם כל, זה אליהו, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, זה מלך המשיח. וכך בעצם הפרק מסתיים, בערבון הזה שאליהו נלקח ממנו, כן, 5 פעמים וב, אל יעקב, כדי שיהיה בטוח שעם ישראל מקבל את אליהו לפני הגאולה. עד לכאן בעצם פרק מ"ג, אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בעניין הזה של האישים שגואלים, זאת אומרת, עסקנו קודם במקום, ארץ ישראל, ירושלים, מקדש, עכשיו עוסקים באנשים שגואלים, אז פה זה היה משיח ואליהו, או גם משה ואהרון, אז בפרק הבא, שהוא פרק קצר יחסית, אנחנו עוסקים בזה שבמצרים היה גם את מרים, משה, אהרון ומרים, ושלעתיד לבוא, אין את האור של מרים, משום מה, אין את הדמות של מרים, יותר נכון, בגאולה האחרונה, ואמרה להסביר למה, איפה באמת, אם זה בהקבלה, אז איך זה שבעצם מרים נשמתה כביכול מהגאולה האחרונה. אם ישנם שאלות, אז בכבוד.
הרב?
כן.
אליהו והמשיח בעצם יכולים לפעול בו זמנית במקביל, או שיש איזשהו סדר שאחד צריך לקרות קודם?
כן, כן. זו שאלה. כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כנראה שהם בעצם פועלים ביחד, אבל אליהו זה בעצם התשתית. זה כאילו הסטארטר של העניין.
אוקיי, תודה.
בשמחה, יישר כוח. שבת שלום, אנחנו כבר רואים את הסיום בקצה, אנחנו בעזרת השם עוד 10 פרקים בדיוק, 10 פרקים, אם ירצה השם, בחשבון שלי, אנחנו באמצע שבט, בעזרת השם נחגוג את סיום נצח ישראל. יישר כוח, יישר כוח, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה.